סיימנו סעודה שלישית מרוממת. יש סדר עבודת השם שתקנו לנו חכמים, ויש תוספות. לצאת מהשבת קודש הזאת, שבת עליונה, שבת שקראנו בה את עשרת הדיברות, מתן תורה, ולהמשיך את השבת אחר כך הלאה, תוספת שבת, להמשיך את השבת לשאר הימים, ולהתעלות בצאת השבת, גם מיוחדת. דבר ציווה לאלף דור. אלף דורות לפני שניתנה תורה, תורה קדמה לעולם. תף תף קוף עין דלת שנים, 974 שנים קדמה התורה לבריאתו של עולם. ו-26 דורות מאז בריאתו של העולם עד שהתורה ניתנה. תורה היא עליונה, אלוקית, נישאה, והקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. אנחנו יכולים להבין את זה לא רק את העולם הזה, כל השלבים שהיו עד בריאתו של עולם, היו הרבה הרבה דורות לפני כן. זה תהליך ארוך מאוד של השתלשלות של של אור השם, של השתלשלות המקור, מהמקור האלוקי עד לבריאתו של עולם, ואחר כך להתגלותו של הקדוש ברוך הוא בשיא ההתגלות במתן תורה. וכדי שהעולם יהיה מוכן לקבל את התורה, צריך הוא להכשיר את עצמו. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ זו מילה כללית. גם כוונתה, הכוונה לקיום, פשוט. דרך ארץ קדמה לתורה, אדם צריך להתפרנס. כל תורה שני ממלכה, סופה בטלה וגוררת אבון. טוב טובה רע עם דרך ארץ. דרך ארץ הכוונה גם למידות טובות. ודרך ארץ הכוונה גם להתנהגות נאותה של נימוסים. זאת אומרת, הבסיס המציאותי, הממשי, הוא צריך להיות מושלם, כדי שאחר כך תאיר אור התורה על המציאות. ראשית כל צריך להיות בסיס קיומי, צריך להיות עולם כדי שתופיע בתורה. צריך להיות עולם קיים. זה הדרך אחרת של כל אדם ואדם, שצריך שיהיה לו קיום. ומתוך הקיום שלו, אחר כך אפשר לקיום הזה לתת תוכן עליון, שמגמה. ודרך אחרת זה מידות. דרך אחרת קמה לתורה במובן הזה שהאבות וקדמו, והם מדריכים אותנו. אנחנו לומדים את ספר בראשית, ספר האבות, ולומדים ממידותיהם הטובות, מהנהגתם הנפלאה, וזה מכין אותנו לקראת היכולת לקבל את התורה. ודרך ארץ זה גם, כמו שאמרתי, סדר של נימוסים נכונים. שזה לא בדיוק מידות, זה עוד יותר שגם בן אדם לעצמו, כשאדם אוכל בינו לבין עצמו ואף אחד לא רואה, צריך גם כן, הוא יכול לא ברבתנות, לא בזללנות, להיות נקיים. זה לא מהלכות של מידות, אדם יהיה נקי. על אחת כמה, בני תורה, זה הדבר הבסיסי הראשוני שלהם. אחר כך הם מופיעים כבני תורה וצריכים לראות אנשים סימפטיים, אנשים שנעים להיות בקרבתם, אנשים שהם שנודף מהם ריח לא נעים, לא נקיים בבגדים, לא נקיים בגוף או בהנהגה. אני אומר את הדברים הללו כי לפעמים אתם מדברים על הדברים הללו, אז אלה שאין להם רגישות לנקיות חושבים שלא מדברים אליהם, ואלה שיש להם רגישות הם עוד ימתים עוד יותר נקיים. והשאלה איך זה ייגע באנשים שזה נוגע אליהם. אני זוכר שכשהייתי רם בישיבת מרכז הרב, וביום שישי נתתי שיעורים באמונה, כל השבוע שיעורים בעיון בגמרא, ביום שישי שיעור באמונה, ורציתי שכולם ישתתפו בשיעור, ודיברתי על כך, שזה חלק מהסדר של השיעורים. אז היה שם בשיעור, השתתף אצלי יהודי שהיה לו שנת חופש מההוראה, גדול ממני ב-15 שנים, אבל הוא בא לשנה לימודים במרכז הרב, ואני דיברתי על זה שצריך להשתתף ביום שישי, הוא היחידי שלקח את זה לתשומת ליבו, והוא אומר לי, אבל אני ביום שישי צריך, אני עוד בכל אופן מלמד באופן חלקי, וביום שישי אני צריך ללמד בבית ספר שאני שם הייתי מנהל, ועכשיו יצאתי לשנת חופשה, אז אני לא אוכל להיות. הוא כאילו, מי דיבר אליו? בכלל לא התכוונתי אליו, לקבועים אינני מתכוון, אבל הקבועים הם שמים את הסיימים, שמים לב, ואלה שלא קבועים הם חושבים שלא אלה מדברים. אז ככה שכל אחד ששומע איזה דברי אמונה, דברי מוסר, הוא צריך לחשוב, אולי בכל זאת זה גם אליי מדובר, לא רק אל האחרים. דרך ארץ קדמה לתורה. צריך לדעת את הדבר הזה שצריך, בני תורה, ככל מה שהם מתקדמים ועולים יותר, הם צריכים לשפר את ההנהגה שלהם בכל חלקי הדרך ארץ. יש בזה גם צד של קידוש השם כמובן. אבל זה לא רק מצד של קידוש השם, זה גם מצד בן אדם לעצמו. אדם יכול להתקדם ולעלות במעלות התורה כשהוא בסדר, כי בן אדם, כשהוא מתוקן. ואם יש לו חסרונות במידות שלו, בהתנהגויות שלו, גם התורה היא לא מתקבלת בתוך כלי שלם, והיא נשארת פגומה. אז זה לא רק בין אדם לאחרים, אלא גם בין אדם לעצמו. יש מסכת דרך ארץ, ששם יש גם הדרכות, איך אדם יוכל. שם דוגמה, אדם לא ינגוס מפרוסה וישים אותה לשולחן. שזה אחרים לא אוהבים לראות פרוסה נגוסה. אז ראיתי שהרב ציודה, הוא היה חותך את הפרוסות קטנות כאלה שהוא יכול להכניס חתיכה שלמה לפה, לא נוגס. מצד הנימוסים, אם אדם לא שם את זה על השולחן, אלא ממשיך לאכול ומחזיק את זה בידו, זה בסדר. אבל נימוסים עוד יותר מושלמים, לא חלק מכניסים לפה וחלק נשאר בחוץ, אם זה אפשר, בדברים שזה אפשר כמובן. ואני זוכר שגם סבי זיכרונו לברכה, ראיתי באותה נגעה הזאת, הוא היה חותך את הפרוסה לקוביות, קוביות, קוביות, שכל קובייה הוא יכול להכניס את כולה לפה. הנהגות נימוסיות, כל אחד צריך לחשוב, ראשית כל, לפי הכלל שלימד אותנו הלל, מי דסני הלך לא תיעביד לחברך. כלומר, מה שאתה חושב שאחר לא עושה בסדר, תבדוק תמיד את עצמך אם אתה כן בסדר בדבר הזה. זה הלימוד הראשוני. אבל יש דברים שלא סני הלך, שאתה לא רגיש לאחרים, אבל אחרים רגישים כן. וגם את זה צריך לשים לב. אדם צריך לבדוק את עצמו ולחשוב. אם האכילתו היא בסדר, אם הלבוש שלו, אם ההתנהגות שלו בפנימייה, את המדרש, בכל מקום ומקום צריך לשים, זה גם כן תורה שצריך להתבונן בה. זה לא רק תורה, זה לפני התורה, זה דרך ארץ קדמה לתורה. אם באים בשבת לבית המדרש ורואים שתלויים כל מיני שקיות שמישהו השאיר שם, זה מלפני כמה חודשים ששכח איזה תפוז שכבר לא יודע אם ראוי לאכילה ועוד כל מיני דברים. זה הסדר הציבורי, כן? כל אחד צריך להיות ער, אתה צריך להתחשב במה שאתה עושה, צריך להיות גם נוח לכל הסביבה. אנחנו ממשיכים בדרך ארץ, אמרנו קדמה לתורה. אומר הזוהר בתחילת הפרשה שלנו, בהתייחסות לבואו של יתרו, כהן משה, יתרו כהן מדיין, שבא אל משה, אומר הזוהר שהתורה ניתנה לכל העולם, לא רק לישראל. וכדאי שכל העולם יקבל את התורה, צריך עד העולם להכיר בריבונו של עולם. כשבא משה לפרו ואמר לו, שלח, שהוא שם אלוקי העברים, שלחני אליך, שלח את עמי, אומר, מי השם אשר שמע בקולה? הוא לא מכיר בכלל במציאות השם. ואז הקדוש ברוך הוא מלמד אותו על מציאות השם. למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. ואז פרעה מודה ומכיר שיש השם. הוא אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, מודה שיש השם. כשפרעה מודה שיש השם, בעצם זה הודעה של כלל האומה, של המצרית, אבל לא רק של כלל האומה המצרית, כי פרעה הוא היה מלך גדול, המלך באותם הימים, ואם הוא מודה, בעצם כל האומות, יש כאן כביכול הודעה של כל האומות, יש השם בארץ. אחר כך בא יתרו, כהן מדיין, הוא מייצג את הכהונה של עבודה זרה. הוא כהן לעבודה זרה. והוא בא ושומע את כל הניסים שנעשו, כבר שמע מקודם. והוא בא אל משה, ומשה מספר לו כל מה שהיה, והוא אתה ידעתי, עכשיו הוא יודע, כי גדול השם מכל האלוהים. הוא מודה שיש השם גדול מכל עבודה זרה. יש כאן כאילו הודעה של כל גם כהני עבודה זרה, שהם מודים שריבונו של עולם הוא אלוקי עולם. ואז העולם מוכשר לקבל תורה. כי הוא מודה שיש השם נותן התורה. יודוך עמים אלוהים, יודוך עמים כולם. צריך שכל העולם יודע בשם השם, הם מודים. כלי יקר אומר שהדיברות הראשונות היו אמורים לכל העולם, לכל האומות. ועל פי זה הוא מסביר את ההבדלים שיש בין דיברות הראשונות ודיברות האחרונות. דיברות הראשונות, ניתן דוגמה, בשבת, זכור את יום השבת לקדשו, מצוות שבת שבעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו. דיברות האחרונות, שמור. שמור זה לא אמור לאושר האומות, כי האומות אסור להם לשמור שבת. גוי ששבת חייב מיטה. האומות צריכים לעבוד יומם ולילה. שבת זה רק לישראל. אבל לזכור את השבת, שהשבת היא זכר למעשה בראשית, זכר לבריאת העולם, זה גם הגויים צריכים לדעת. וגם הם צריכים לזכור. בדיברות הראשונות נאמר, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. כלומר, השבת היא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. זה נוגע לכולם, לבריאת העולם. דיברות האחרונות, זכר ליציאת מצרים. לא זכר למעשה בראשית, אלא בדיברות האחרונות נזכר זכר ליציאת מצרים. זכר ליציאת מצרים זה שייך רק לעם ישראל, שרק אותו הקדוש ברוך הוא הוציא ממצרים, לא את כל האומות. הווה אומר שהדיברות הראשונות נתונות לכלל העולם. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא חיזר על כל האומות, ואמר להם רוצים אתם לקבל את התורה? זאת אומרת שהיה מקום שהם כן יקבלו את התורה, ובאמת בעשרת הדיברות יש מצוות שמחויבים בהם גם כל האומות. לא לגזול, לא לגנוב. הווה אומר שבעצם נתינת התורה היא לכל העולם כולו. ישראל מקבלים את התורה, אבל בעצם העולם מקבל את התורה על ידי שישראל מקבלים את התורה. כי ישראל הם הסגולה מכל העמים, הלב שבאומות, המוח והלב שבאומות, והמוח והלב שבאומות מקבל את התורה, האומות מקבלים את התורה. כמו שאדם מקבל תורה, מי החלק שמקבל את התורה באדם? זה החלק הרוחני שבו, שהוא מקבל את התורה. אבל כל שאר האיברים הם חלק מכל המציאות, וכל האדם מקבל את התורה, לא הלב, לא המוח בלבד, אלא לא האוזניים בלבד, אלא האדם שומע. כל האדם כולו, אבל על ידי העבר המתאים. וכן העולם כולו מקבל את התורה על ידי העבר המתאים, על ידי האומה המתאימה, על ידי עם ישראל. עם ישראל מקבל את התורה, כל העולם כולו קיבל תורה. כשיש עם סגולם בעולם, העולם כולו יש לו ערך מיוחד, שיש בתוכו עם סגולה. וכשעם ישראל מתעלה ומתרומם, העולם כולו מתעלה ומתרומם. וגם לא רק בעצם המציאות שעם ישראל מתעלה ומתרומם, שזה הכל קשור ביחד, זה הכל מציאות אחת, ולכן כל חלק שמתעלה, החלק המרכזי שמתעלה, אז כל העולם כולו מתעלה איתו, כי החלקים הם מחוברים זה לזה. אלא כמובן שיש השפעה רוחנית של עם ישראל בעולם, וזה עניינם של ישראל, להיות אור לעמים, להרומם את כל העולם, שבסופו של דבר כל העולם יכיר במלכות שדי, יכירו ויודו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל בר תשבה כל לשון. זה התפקיד של עם ישראל שהוא קיבל במעמד הר סיני. אנחנו ממשיכים בפרשה, כאן יש דברים נפלאים שאומר אור החיים. בחודש השלישי באו מדבר סיני, ביום הזה. שואל אור החיים, הרי כל יציאת מצרים הייתה בשביל מתן תורה, שיעבדו את את השם על ההר הזה, וכל הבקשות לצאת ממצרים כדי לעבוד את השם, זה הייתה הבקשות של משה מפרעה לצאת, אנחנו צריכים לעבוד את השם, בעצם הכל היה מכוון למתן תורה. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה לישראל, ישראל רוצים לקבל את התורה. אומר אור החיים, אני רוצה קצת לקרום את לשונו. הנה למה שקדם מעוצם חיבתו התברך בישראל, וגודל חשקו לתת להם ארוסתם זאת התורה. ארוסתם התורה היא מורסת לישראל. תקשה, למה נתעכב השם מתת התורה לחודש השלישי? כי מין סימני אהבה היא שלא יתעכב חושק מבוא לחשוקתו. כלומר, אם אוהבים זה את זה, אז לא מתאפקים, אז באים אחד אל השני. אם לצד הדרך, הלא מצינו שאפילו יעזר עבד אברהם, קפצה לו הארץ בלכתו לקחת אישה ליצחק, כן? אז זה בעיה של דרך, הקדוש ברוך הוא. זה קפיצת הדרך, כל כך הגעגועים גדולים לקבלת התורה מצד ריבונו של עולם, לא רוצה לתת את התורה, ישראל רוצים לקבל את התורה. ומכל שכן, אם זה ביצחק שהלך בלכתו לקחת אישה, סליחה, אליעזר שהלך לקחת אישה ליצחק, כל שכן וקל וחומר לחתונת נשיאת ראש תקפוץ הארץ וגם השמיים אם יצטרכו לה. קפיצת הדרך צריכה להיות קפיצת הארץ וגם השמיים. אשר על כן בא הקדוש ברוך הוא ונתן המטלה לדבר. בא הפסוק ומסביר למה הייתה ההתעכבות הזאת. כי לא מיעוט החשק הוא הסובב, אלא לצד הכשרת החתן צריך רחנות לחתונה. החליטו להתחתן, אבל צריך לקנות חליפה, צריך שמלת קלה, צריך... אי אפשר להתחתן ככה בלי הכנות, דווקא בגלל השמחת החתונה. גם צריך בנפש קצת לתקן משהו ולהשתפר, שהולכים לקבל, להתחתן, וגם קל וחומר לחתונה כזאת של קבלת התורה. אז זה מה שאומר הפסוק בחודש השישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באו מדבר סיני. הם יוצאים מארץ מצרים. המצב של מה היה בארץ מצרים היה ירוד מאוד. ישראל צריכים קצת להכין את עצמם, להיות מוכשרים לקבלת התורה. כי לא היו ישראל רואים לצד שהיו בארץ צמאה, והיו לנידה ביניהם, והוצרכו לספור ספירת הרתם שבע שבתות כדרך שבע נקים אשר ציווה השם. והוא אומרו לצאת בני ישראל מארץ מצרים, כלומר לסיבת יציאתם מארץ מצרים, לכן היה צריך להתעכב עד החודש השלישי. והראיה, כשקרבו ימי הכשרתם, בו ביום נסו, בו ביום באו. ביום הזה באו מדבר סיני. הגיע הזמן והיו כבר מוכנים, קפיצת הדרך. ואומרו ביום הזה, פירוש שנסו ביום, בו ביום ובאו. אז לכאורה נשאלת השאלה, למה הם לא באו מקודם וחיכו שם בהר סיני עד מתן תורה? פיצצתי ואומר אורח חיים בעניין, וראה עוצם חשקו יתברך בישראל שניכרת מתוך מעשיו, למה יתריכם השם בדרך עד החודש השלישי? אם לסיבה שכתבנו היה צריך שהם יהיו כבר במדבר סיני ומוכנים לזה. הוא אומר לא, עד רבה. כי זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם, לא רצה להביאם להתעכב זמן ארוך בלא חתונה בבית חתנות. גם באו לבית החתונה ולא מתחתנים, יותר טוב להתעכב מבחוץ. ואחר כך כשמגיע הזמן מגיעים, ולזה היה ממית הימים בריחוק מקום וכו'. ותיקח לך שיעור של דברים מחשוק וחשוקתו, כי לא יצייר בהקבתו מבוא אליה כל זמן שלא הגיעו עדודים. ועדיין לא עלתה קלה בחופתה, אשר לא כן בעת קלה בחופתה, הוא לא יכול כבר להתעכב. אז לכן הקדוש ברוך הוא עיכב את ישראל, העיכוב לא היה מצד חוסר החשק, עד רבה מעודף, העיכוב היה כי צריך להתכונן. ביום הזה, אז כשהגיע זמן המתים, הגיע החודש המתים, וישראל כבר יותר, כבר מוכנים לזה, אז הגיע הזמן מתן תורה. והפסוק הבא אומר, וייסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר. ועל זה בא עוד פעם אור החיים ומסביר. וגם כאן הלשון שלו, נשון נפלאה. מה זה ויסו מרפידים? אנחנו כבר ידענו מקודם שהם היו ברפידים. רפידים זה מושג, זה לא רק מקום. שם יש רפיון. וכדי לקבל את התורה, צריך לסלק את העצלות, לסלק את הרפיון. אי אפשר לקנות את התורה מתוך עצלות. כי עצלות הוא עשב המפסיד השגתה. ולזה תמצא כל מקום שיזכירן השם לתורה, ידקדק לומר לשון חוזק ואומץ, עד גדר שימית עצמו עליה, כי דכתיב זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא למי שממית את עצמו באוהלה של תורה. ודרשו כמו כן רבותינו, זל ידקדקו בהזכרתה לומר עסק התורה, השתדלות התורה וכו', עסק, קוראים לזה עסק, השתדלות. כי לא תיקנה התורה אלא למיימינים בה, אלא ותראה כי לא תושג ההשגה אלא בהתעצמות גדול. כנגד זה אמר הכתוב ויסו מרפידים. כן. זאת אומרת, קניינה של תורה באמת מחייב מסירות והקרבה מלאים. אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שממית את עצמו באוהלה של תורה. ממית את כל הרצונות האחרים, רק תורה. שום דבר לא מעניין אותו, רק לקבל את התורה. אז אדם יכול לקנות תורה בשלימות. אם נשאר עוד דברים אחרים שהוא רוצה, התורה לא נקנית בשלימות. כל הרצונות הם אחר כך פועל יוצא מרצונו בתורה. כלומר, לא שאדם צריך להתנתק מכל המציאות, אלא כל המציאות צריכה להיות מתוך התורה. אז קודם ביטול כלפי התורה, ביטול מלא, ואחר כך, מתוך התורה, אז באים כל המעשים וכל ההנהגות וכל היחס לעולם, מתוך התורה. אבל בשעה שאדם בא לעסוק בתורה, אדם כי ימות באוהל. זה קניין אמיתי, כן. אז ויסו מרפידים, הולכים לקבל תורה, צריכים לקבל בשלימות. דבר שני, ויחנו במדבר סיני, במדבר. במדבר זה כאילו מרמז על הענווה. שוב, זה קצת המשך למה שאמרנו, יש כל מסירות גדולה, בלי עצלות, דבקות, התאמצות, התייגעות בתורה. אדם, לעשות את זה בשמחה, לא באונס. אלא לשמוח, להתייגע, כמו שאדם הולך לעשות ספורט. אז הוא מתאמץ ומזיע, אבל הוא שמח, הוא רוצה לעשות את זה. או איזה משחק שגורם למאמץ גופני גדול, אבל עושים את זה בחשק. גם על הרוחני, המעל של התורה, לא לעשות את זה מתוך אין ברירה, יש חובה, חייבים להתאמץ, חייבים להתייגע, חייבים את כל הכוחות לתת לזה. רוצים לתת את כל הכוחות לזה. עושים את זה בחשק עצום, נמשכים את זה, אבל מתאמצים. וגם כשזה קשה, וגם כשאין חשק צריך ללמוד. ואחר כך, מתוך כך, זה הוא בא. כן. אם שמוע תשמע, שמוע תשמע הוא כתוב בהמשך. אם אתה מתאמץ בלי חשק, בסוף בא הרצון. בהתחלה בלי החשק, בלי הרצון, אבל עם האכילה בא תיאבון. בא החשק. אחר כך ענווה. ענווה פירושו של דבר התבטלות כלפי דבר השם. או אדם נשאר איזה נקודה כלשהי של גאווה שאדם מתגאה ובפנים ליבו ושלא מבטל את עצמו כלפי דבר השם, כלפי התורה, לא יכול לקנות תורה בשלימות. ויחן שם ישראל נגד ההר, זה גם צריכה להיות אחדות. כלל ישראל מקבל את התורה. לא כל יחיד ויחיד בפני עצמו בלבד מקבל את התורה במנותק מאחרים. וכל הקשר עם האחרים זה כי זה מפרה את כל אחד ואחד. כמובן שכל אחד ואחד מקבל את התורה. אבל הוא כחלק מכלל ישראל. וכשיש חיבור לכלל ישראל, יש חיבור אל השפע האלוקי. כי כל השפע שאדם מקבל מריבונו של עולם, הוא עובר דרך כלל ישראל. זה הצינור הראשי שממנו מתפצלים, אחר כך התפצלויות לכל אחד ואחד. ל-60 ריבון נשמות. ואם אדם עושה את עצמו פרטי, כלומר לא מתבטל, לא כחלק, רואה את עצמו כחלק מן הכלל, הוא לא יכול לקלוט את כל השפע. ומנחם אל מויטובס כותב באיגרת, שהוא בא לידי מסקנה, אין לפניי כאן את הלשון שלו, אבל הוא אומר, זה דבר ידוע וזה ברור, שמה שגורם לנפילה בדורות האחרונים, זה שלא מחוברים לכלל ישראל. הוא מתכוון אפילו למקולקלים, שאפילו המקולקלים אסור לקללם. הוא מביא את הפסוק ואומר המרשה מסביר את זה, זכר צדיק לברכה ושם רשעים מרכב. לא כתוב ושם רשעים לקללה, מעצמו. זכר צדיק לברכה, לא לקללם, לא להתנתק. אם אדם מתנתק מחלק המקולקל שבישראל, שהוא לא צריך להיות מושפע מהם, אבל להבין שהם חלק ממנו, אז הוא מתנתק מכלל ישראל. כי כלל ישראל זה הכל. זה לא הצדיקים בלבד. זה לא הצדיקים והבינונים בלבד. כלל ישראל זה כל כלל ישראל. ואם יש אנשים נפולים, זה חלק מאיתנו. זה מצער, אבל זה המצב. זה הרגל השמאלית שהיא כואבת, שהיא צולעת, אבל זה רגל של הגוף. ושאף אחד לא מוכן לוותר ולהיות בעל מום. כלל ישראל צריך את כל האיברים. ובלי כל האיברים כולם, אין שלמות. אז אם מישהו מרגיש ניתוק מחלק מהכלל, אפילו שמהחלק הפחות יותר, המעוות, יש בזה חיסרון. וצריך להרגיש שכולם שייכים לנו. ואם יש המצב העם הרוחני הוא ירוד והוא מעוות, זה מצבנו המעוות, זה לא מצבם בלבד, זה כולנו כאחד. אנחנו צריכים להרגיש את התחושה הזאת, לא להיות מושפעים מהם, לא לתת להם לכוון את הכלל, אבל לא להרגיש ניתוק ולא לקלל, לא לבזות, כי זה עצמנו בשרנו. כמו שאדם לא מדבר רעה על קרוביו, אפילו אלה שהם מקולקלים, כי זה לא נעים לו שתספר על קרוביו דברים לא טובים, אז אם אדם מרגיש שכל כלל ישראל זה, הם קרובים, אז לא מדברים דברי גנאי על כל כלל ישראל. ויחן שם ישראל נגד ההר. אז אמרנו שצריכים להתכונן, עם ישראל, העולם מכין את עצמו לקראת מתן תורה, העולם מכין את עצמו ולאט לאט הולך ומתקדם, אפילו שאר האומות מקבלים עול מלכות שמיים, ישראל מקבלים על עצמם, מתקנים את המידות, מוכנים לקראת קבלת התורה, וההכנה יותר גדולה ועניינם של מתן תורה זה להגיע למצב כזה של אהבה ויראת השם במדרגה השלמה. סיפרתי פעם שיש ברבי מיוסטין בספר אוהלי יעקב, אז בפרשה הזאת של פרשת יתרו, אז הוא אומר שכמובן קבלת תורה צריכה להיות מתוך עירה. הוא מספר שחסיד אחד הלך לרבי נחם אל מויטובסק להיות לשבות אצלו. בדרך הוא עבר בכפר אחד, הגיע שבת, אז הוא נשאר להתארח בשבת הזאת בדרך, וראו שאנשים שם ראו שהוא ברוריין, בן תורה, אז אמרו, הציעו שהוא יתארח אצל הרב. טרח אצל הרב, הרב היה מתנגד, והוא מדבר איתו בארוחה, והוא רואה, בן תורה, בן חכם, שואל אותו, לאן אתה נוסע? הוא אומר, אל הרבי. אמר לו, אתה צריך לנסוע אל הרבי? אתה תלמיד חכם. אומר, הרבי, הוא כל הזמן בדבקות בריבונו של עולם. אצלו שיוויתי, כולו כל הזמן. הוא אומר, אתה יודע מה שבלבבות של בן אדם, של הרבי? מאיפה אתה יודע מה בלב שלו? הוא אומר, אני יודע. הוא שואל אותו, ואתה יודע גם מה בלב שלי? הוא אומר, אפשר. נו, אז תגיד לי מה אני חושב עכשיו? הוא אומר לו, אתה חושב עכשיו, שיוויתי השם לנגדי תמיד. הוא אומר, לא. אז הוא אומר, אז בגלל זה אני נוסע לרבי. הוא מספר גם עוד שרב חיים מצאנז, הוא היה גאון עצום, וגם חסיד או רבי, והוא נסע לרבי מרוז'ין. פגש אותו בהזדמנות, לא בנסיעה הזאת, אבל פגש אותו רב שמעון סופר. אמר לו, אתה צריך לנסוע לרבי. מה שייך? אתה גאון עצום, גאון עולם. מה אתה צריך להיות חסיד, להתבטא לפני רבי אחר? אז הוא אמר לו, תראה, יש שני ערים חשובים. יש הר סיני, ויש הר המוריה. למה בית המקדש נבנה בהר סיני ולא נבנה בהר המוריה? כי בהר סיני ניתנה תורה, ובהר המוריה היה מסירות נפש. שם אברהם עקד את יצחק, ביטל את עצמו בפועל מסירות נפש לגבי ריבונו של עולם. אז לכן בית המקדש נבנה שם, במקום של מסירות נפש. והרבי, הוא כל רגע ורגע מוכן למסור את נפשו על קידוש השם. אז אני הולך אליו, להיות קשור בעוצמה הזאת של דבקות, שמוכן כל רגע ורגע להיות מסור לקידוש השם. הרמב״ם, בפרק ב' מלכות יסודי התורה, אחרי שהוא מדבר על עצם מצוות האמונה, אומר הרמב״ם, והאל הנכבד והנורא הזה, מצווה לאהבו ולירא אותו, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך, ונאמר, את השם אלוקיך תירא. ואיך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מהם חוכמתו, שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתווה תאווה גדולה לידע את השם. כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. כלומר, התבוננות בבריאה, במעשה השם, מוכרחה להביא את האדם לתשוקה גדולה מאוד, להכיר את השם, להכיר את רצונו, להכיר את גדלותו. הוא ממשיך. וכשמחשב בדברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויפחד, ויודע הוא שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה ומעוטה לפנים תמים דעות. כמו שאמר דוד, כי ירא שמך המעשה את בותיך, מה אנוש כי תזכרנו? כלומר, מצד אחד, הוא מתמלא באהבה ורצון להשיג ולהכיר את השם, ופתאום הוא תופס את עצמו ואומר, בכלל מי אני שאני יכול להגיע לכל זה? מה אני הקטן, הבריאה, קטנטנה שבעולם? מה אנוש כי תזכרנו? והמצב הוא כזה שהוא מרגיש שהוא, מי הוא בכלל שהוא יעסוק בזה, אחר כך פתאום מיד מתגברת התשוקה, אבל הוא לא יכול לוותר, הוא חייב להכיר, הוא חייב לדעת, זה כל כך מושך אותו, הוא נמשך אל זה. כמו אל הגודל, אל היופי, אל השלימות הזאת שממלאה את לבבו. והוא נמצא במצב כזה של רצו ושוב, של אהבה עצומה שרוצה להתגבר, ורתיעה, ואהבה ורתיעה, ואהבה ורתיעה, וזה המצב היותר גדול שבנפש אצל האדם, שאהבה והירה הם ממלאים את לבבו. שכלכאורה זה שני ניגודים, אבל בעצם משלימים זה את זה. כי דווקא הגודל מושך, וגם הגודל הוא גורם להתבטלות. אז מה בעצם המטרה העיקרית, שיא המטרה בעבודת השם? האם המטרה שהעירה ואהבה הם יביאו את האדם לכלל קיום המצוות, ואז הוא יעשה את כל המצוות בשלימות ובצורה יותר נפלאה ושלימה, כי אהבת השם תביא אותו לקיום כל המצוות המעשיות, כל המצוות, מצוות עשה, ועירת השם נותנת לו את הכוחות להימנע ולהתגבר ולא להיכשל בשום דבר, כי עירת השם האמיתית היא כל כך עוצמתית שיכולה שהיא גורמת, שהיא יכולה לגרום לאדם ששום טבע בעולם ושום יצר לא יכולים לעמוד נגד העירה הזאת, כי העירה עירה מאת השם. אדם חש את מציאות השם לנגד עיניו, ושזה משהו מנוגד לרצונו של הקדוש ברוך הוא, לא שייך בכלל לעשות את הדבר הזה. זה הפתרון הטוב לכל הקשיים של האדם שנתקל בהם. איך האדם שואל את עצמו, איך אני אנצח את החולשות שפעמים תוקפות, ושמגיעים רגעים כאלה שאין לו לאדם את הכוח כאילו להתגבר. אם הוא יהיה מלא בירת השם, בירת השם היא עוצמה כזאת שהיא מנצחת כל חולשה. אז העירה ואהבה, האם הם עניינם להביא את האדם לכלל קיום כל המצוות, או כלל קיום המצוות עניינם להביא את האדם לעירה ולאהבה, וזה בעצם המגמה, שיא המגמה. כל המצוות כולם, כל העשיית רצונו של רבנו שם, כדי שאדם יגיע לדבקות פנימית רוחנית. דן בזה הפירוש כאן בהלכות יסודי התורה, הוא אומר שיש עירה ויש עירה. העירה הראשונה היא מביאה את האדם לקיום המצוות, אבל העירה העליונה זה עניינם של המצוות שהם יביאו את האדם לידי עירה עליונה, וזה מובא בפסוקים, כי יש פסוקים שמהם אפשר לראות שמה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם לירא ולקיים וכולי וכולי. זאת אומרת שהעירה מגמתה קיום כל המצוות, ויש פסוקים שלצד השני. ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה לעירה. כלומר, כדי שנגיע לעירה, זה הפסוק הבא. וכשיגיע לזו המעלה, יעתק ממנה למעלת אהבה, שאהבה לעולם לא תהיה אלא לאחר העירה. העירה היא במצוות לא תעשה, ואהבה מצוות תעשה. וזה העיקר הגדול, ראשית חוכמה עירת השם, עירת השם ראשית דעת. זאת אומרת, בעצם שני הצדדים ביחד, אנחנו לא צריכים להגיע להכרעה, כי זה לא נגמר. כי כשאדם, מתוך עירה, אדם בא לעשות את המעשים, ומתוך שהוא עושה את המעשים, הוא נעשה עוד יותר ירא, וחוזר חלילה. וכך אדם עולה ועולה, כי כמו שנאמר, אם אין חוכמה אין עירה, אם אין עירה אין חוכמה, כן? הדברים הם משלימים אחד את השני, וכל הזמן אדם עולה בעירה, עולה בקיום, עולה בקיום, עולה בעירה ואהבה. המשך ממה שאמרתי, שאם יש עירה אמיתית, אז האדם מגיע, יכול לשלוט שליטה מלאה. רוצה להביא דברי אבן עזרא. פה בעשרת הדיברות הראשונות נאמר לא תחמוד, ובדיברות השניות נאמר לא תתאווה. מסביר הרמב״ם להלכה שיש הבדל בין לא תחמוד ולא תתאווה. לא תתאווה זה בלב, לא תחמוד זה בפועל. אם אדם חמד דבר של השני ולחץ עליו שיתן לו את הדבר הזה, והשני נאלץ לתת לו את הדבר שהוא חמד, אפילו זה היה בכסף, הוא עובר באיסור לא תחמוד. אם אדם לחץ ולא זה בא לידי פועל, כי השני לא נתרצה, ובסוף הדבר לא נתקיים הדבר, הוא לא עבר בלא תחמוד. אם הוא, זאת אומרת, אם השני בסוף נתן לו בתשלום, אז רק יש כאן איסור שלא תחמוד, אין כאן איסור שלא תגזול. אם הוא גזל ממנו, אז הוא עבר ורצה דווקא את החפץ הזה, וגזל את החפץ הזה מתוך שהוא חפץ בו, אז הוא עובר גם בלא תחמוד וגם בלא תגזול. אם הוא רק התאווה לדבר של השני, ולא הוציא את זה ממנו בפועל, הוא עובר באיסור לא תתאווה. שואל אבן עזרא, איך אפשר לצוות על הלב שאדם לא יתאווה? הוא רואה דבר יפה אצל השני, והוא רוצה אותו. מה הוא יכול לעשות? הוא רוצה אותו. הוא לא לוקח. הוא לא כופה את השני, אבל הוא רוצה, רוצה דבר של השני. מה, הוא יכול אדם לשלוט על הלב שלו? אומר אבן עזרא, כן. אם התורה אומרת, כנראה שכן. אם התורה אומרת, לא תתאווה. דהיינו שאדם יכול לשלוט על הלב, והוא מסביר. הוא אומר, אם אדם רואה בת מלך, או אם מוצאת חן בינה והיה רוצה להתחתן איתה, זה עולה בדעתו שזה שייך. מה האדם פשוט, כן? שאין לו שום יכולת להתקרב בכלל לבית המלוכה. הוא כפרי באיזה מקום מנותק מהעולם, והוא רואה את בת מלך. זה לא שייך. אדם לא מתאווה למה שהוא לא יכול להשיג. אדם לא מתאווה שיהיה לו כנפיים, שיעוף בשמיים. זה לא מציאות. הדבר שלא מציאותי, אדם לא מתאווה. אם אדם יודע שמה ששייך לשני, זה לא מציאותי מבחינתו, זה לא שייך. זה לא שייך. אז הוא לא מתאווה לזה. אם אדם שומע את דבר השם, ומקבל את דבר התורה, ויודע שמה שכל מה שקדוש ברוך הוא נתן לאחר, זה שייך לשני, זה לא שייך לי. זה רחוק ממני. אי אפשר לקחת את זה, זה בכלל לא יהיה לטובתי אם אני אקח דבר של השני. זה יהיה לרעתי. הוא קיבל את זה מאת השם, לא אני קיבלתי את זה מאת השם. אבל לא מתאווה. זה הבריאות הנפשית, שאדם יודע שיש סדר אלוקי, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ושכל מה שהוא מצווה, זה צריך לעשות מה שהוא אוסר לעשות, זה כאילו, זה לא שייך. מה שהקדוש ברוך הוא אוסר, זה לא שייך. פעם אמר לי נהג אחד של מונית, שצריך להסתכל על קו לבן כאילו יש שם קיר. לא שייך לבוא. אפשר לנסוע לתוך הקיר? קו לבן זה קיר. קו לבן של הלכה, קיר. אי אפשר לעבור אותו. התורה אסרה. מה שהתורה אסרה, לא שייך. לא שייך. זה החינוך היותר עמוק של התורה, לא תתאווה. שיא של תביעה פנימית, שהלב יהיה בריא כזה, שהוא רוצה מה שהתורה, מה שהשם רוצה. מה שהשם אומר שאסור, בכלל לא שייך לרצות. לא רק שלא שייך לעשות, לא שייך אלא לא שייך לרצות אפילו. זה במדרגה השלמה של קבלת התורה, שאדם נעשה אוהב השם ויראה השם בכל לבבו. שנזכה לקיים כל זה. אנחנו עברנו שבוע מיוחד, גם ט"ו בשבט, שכבר קצת דיברתי על זה, שזה חג מיוחד, חג של צדיקים אני חושב. למה? כי אוכלים פירות ושמחים על פירות, כל הפירות ישנים. אין פירות טריים. כל הפירות הם משנה שעברה. כל עניינו של ט"ו בשבט זה שעכשיו מתחילה חנתה חדשה ומתחילה שנה של גידול חדש. מי אומר שיגדל? אמונה. מאמין וזורע. זאת אומרת, זה חג של צדיקים שכבר עושים שמחה על הפירות שיגדלו. וזה חג מיוחד שהוא לא בתורה ולא בגמרא. יש במשנה שזה אחד מראשי שנים, אבל נפקא מינה רק להלכות תרומות ומעשרות, או אולי להלכות שביעית, זה לא עושים מסיבות, לא כתוב שיש איזה חגיגה ביום הזה. רק האחרונים, הספרדים והחסידים, הם הנהיגו את העניין הזה לעשות מין מסיבה ולאכול הרבה פירות ולברך על כל הפירות. וחביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. מה שזה יותר דברי סופרים מאוחרים, זה יותר חביב. למה זה חביבים דברי סופרים? כי לא רק שרוצים לקיים את כל התורה, עוד רוצים עוד חיבור לקדוש ברוך הוא, ומוסיפים עוד דברים דברי סופרים, זה מראה על חיבת התורה הגדולה, חביבים דברי סופרים. אחר כך היה לנו יום גשם, גשמי ברכה, וכבר מן השמיים כמה ימים הודיעו לנו, יהיה גשמים ביום שלישי, רמז לברכה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו חוץ מהגשמים. ברכה מן השמיים. וביום הזה, יום הבחירות, בעיקר היה מגשם בלילה, אתם יודעים למה. ועם ישראל, ברוך השם, הצביע שהוא רוצה את ארץ ישראל ותורת ישראל. הרוב הצביע, רוצים ממשלה אחרת, לא כמו הממשלה שהייתה מקודם. זה בעצמו ערך לעצמו. עצם הדבר. אדם, כל אדם שמצביע למען דרך, שהיא דרך הנכונה, לאלה שנציגים שמשואפים לקיים את התורה, ולחזק את התורה בישראל, ולחזק את יישוב ארץ ישראל, שזה חלק מהתורה כמובן, אז הוא הרים ידו לשם שמיים, מצביע לשם שמיים. זה כבר עשה דבר מצווה בעצם הדבר הזה. ואם יש לזה אחר כך תוצאה, אז המצווה הזאת היא עוד נמשכת כמובן. ואנחנו מאוד מקווים שבעזרת השם תקום ממשלה, מתפללים לריבונו של עולם, שתקום ממשלה, שהיא באמת תהיה ממשלה חיובית, שתדאג לעם ישראל ולארץ ישראל ולתורת ישראל, בצורה יותר טובה. זה עוד לא השיא שאפשר לשאוף אליו כמובן. אנחנו רוצים שכולם יהיו, כמו שלמדנו בפרשה שלנו, התפללנו על זה, אנחנו מתפללים כל שבת, שיהיו אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שונאי בצע, אבל התקדמנו. התקדמנו בעניין הזה. וגם השתדלנו קצת שהדבר הזה יבוא אל הפועל. וזה קצת הוציא את התלמידים מהשקידה הקבועה של הלימודים. אז ראשית כל אנחנו צריכים לשלם תשלום על הימים האלה. אז אנחנו קצת נאריך את הזמן עד יום שלישי שזה יהיה משהו וב, לא עשיתי חשבון, או היי ניסן, כדי להשלים את החסר, וגם מעכשיו צריכים, עקב השמחה של ההצלחה, וגם בלי קשר עם זה, צריכים לעשות את התקופה הזאת לתקופה של שיא של עלייה. יש בכלל אומרים שט"ו בשבט, אחד מהעניין של הזמן הזה, זה 45 ימים לפני, אם למאן דאמר שבריאת העולם היא, איך זה? איך פי החשבון? 40 יום לפני בריאת העולם, 40 יום לפני יצירת הבלד, כי בקפה הדר נברא העולם. וט"ו בשבט זה 40 יום לפני כן. אז יש בזה איזה שלף כזה של 40 יום לפני התחדשות, ובכלל אנחנו לא יודעים מה יהיה בניסן הזה. יש סבירות מסוימת שתהיה גאולה. לפי חז"ל שאמרו שבניסן נגלו, ובניסן עתידים להיגאל, הלכה בזה כרבי יהושע. ואז אף אחד לא אמר לנו שזה לא יהיה בניסן הזה. זה אי אפשר להגיד בוודאות שבניסן הזה ודאי לא. אז ספק לחומרה. אז צריך להתכונן. מי יודע? אי אפשר לדעת. אולי עוד שלב חדש, אולי לא הכל בבת אחת, אולי עוד איזה תהליכי של התחדשות, ואנחנו צריכים להיות מוכנים. כי הגאולה מתעכבת אם לא מוכנים אליה. כמו שקראנו עכשיו, גם מתן תורה היה צריך להמתין. ושאנחנו לא נהיה מעכבים את הגאולה, אלא אנחנו מזרזים. ולפי אורח חיים והרבה אחרים, הגאולה האחרונה תלויה בשקידת התורה. ולכן אנחנו צריכים להפוך את התקופה הזאת, להמשיך. היה לנו התחלת הזמן מצוינת, ולמדנו טוב, להמשיך ולעשות את הימים האלה מכאן ואילך יתר עוצמתיים בשקידת התורה, ביישום מרפידים, שום עצלות, שום בטלה, מוצאי שבת, כמו שהיה בהתחלת הזמן, חזרות על הדפים של כל השבוע, ו... כל השבוע לימוד הולך ועולה, ולהיות שותפים עם הקדוש ברוך הוא בגאולתם של ישראל.